דווקא לא.
פתיחה.
פתיחה? זה לא פתיחה. בכל אופן, למדנו על עריף. עריף, דיברנו בעריכות. מה מפעלו? חוץ מזה שהוא היה תמיד חכם עצום. ולא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על התרומה שלו לספרים, להשתלשלות ההלכה. אז ההשתלשלות ההלכה היא כזאת. יש לנו משנה, יש לנו גמרא, יש לנו גאונים, ועריף 1103, 90 שנה. עריף היה בצפון אפריקה, ברוב ימיו, אחר כך היה בספרד קצת, והוא כותב ספר שמסכם את ההלכה בשס. שלוש בעיות יש לספר הזה, אני חוזר עליהם. אחד, שזה על פי סדר השס, ולכן אדם שלא יודע איפה הסוגיה, לא ימצא ריף. שתיים, בלשון הגמרא, ואם יש מחלוקת בפשט הגמרא, לא תמצא את פירושה. שלוש, אין הלכות שקשורות, זאת אומרת, ההלכות הן רק מה שקשור לזמן הזה. ושום דבר מזרועים וקודשים וטהרות לא מופיע, ולכן הדבר הזה הוא חסר מבחינה מסוימת, אבל ברור שהעבודה הזאת היא עבודה מאוד מאוד חשובה שנעשתה אז. טוב, עד כאן זה דיברנו בשבוע שעבר. בסדר? אתם איתנו? פה עם האור העמום הזה, רומנטיקה, זה בסוף ישנים כולם פה, מה? כן, הלאה. עכשיו אנחנו רוצים לעלות צפונה ולדבר על רש"י. אני דיברתי על עריף, צפון אפריקה, פה, בארץ ישראל, תלוי מאיפה מסתכלים, פה זה פה אצלכם, פה, ספרד, צרפת, גרמניה. טוב, אנחנו עכשיו עולים צפונה לצרפת, גרמניה, ונדבר על רש"י. למה נדבר על רש"י? כי רש"י בפועל זה זמן מאוד, מאוד מגביל. רש"י נולד ב-1040, הוא נפטר ב-1105, לא הרבה זמן, חי 65 שנה, אבל מה שהוא הספיק לחיים, דבר ראוי לשבח, נראה את זה בהמשך. טוב, לפני שנדבר על רש"י, נדבר על מישהו אחר, שזה רבנו גרשום. רבנו גרשום הוא תלמיד חכם שבעצם הוא הראשון שמייסד ישיבה בגרמניה. אתם יודעים שבגרמניה היו שלוש קהילות בתקופת הראשונים שנקראת קהילות שום. שמעתם עליהם? לא. שום זה, שום. בראשי תיבות, זה שפירה, ורמייזה ומגנצה. שלוש קהילות מאוד גדולות, מאוד מאוד רציניות, מבחינת התלמידי חכמים שהיו שם, מבחינת החיים היהודיים שהיו שם. לצערנו, הקהילות האלה הוחרבו במסי הצלב ב-1096, אבל אנחנו עדיין לא שם. אנחנו נדבר היום על רבנו גרשום, כי רש"י הוא בעצם תלמידי רבנו גרשום. ולכן, אם כבר מדבר על רש"י, נדבר על ראשון השלשלת, או השרשרת הזאת של גדולי ישראל, קוראים לו רבנו גרשום, שם משפחה לא היה באותם תקופות, ורש"י קרא לו מאור הגולה. זאת אומרת, רבנו גרשום מאור הגולה. טוב, זה כנראה, אם רש"י קרא לו מאור הגולה, אתם מבינים שהיה קצת יותר אור ממה שיש פה. בכל אופן, זה ברור שרבנו גרשום יש לו השפעה מאוד מאוד חשובה על המציאות בצרפת וגרמניה. למה אני אומר צרפת וגרמניה? בגלל שהמדינות צרפת וגרמניה, הגבולות שם לא ברורים בצפון, צפון מזרח לא מספיק ברור, והיהודים נעים ונדים שם בגבולות האלה, והמרכז הראשי הוא בגרמניה סמוך לצרפת. הרי רש"י חי בעיר שהייתה בבעלות צרפתית, זאת אומרת רוב ימיו. אבל טוב, וזה עוד מעט אנחנו נראה. טוב, עכשיו כך, רבנו גרשום, הוא נולד ב-960. זה אנחנו יודעים בוודאות, ונפטר ב-1030. הוא בעצם מייסד או תלמיד של מייסדים, אבל בכל אופן בדורות הראשונים של מייסדים של ישיבת מגנצה, שם הרגישו, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שבמזרח המצב מתחיל לדוח. מה זה המזרח? בבל. הרי דיברנו על זה. דיברנו על רבי רב שריר הגאון, דיברנו ועל רב אי גאון. כל זה דיברנו, שפחות או יותר באותה תקופה נגמר ההגמוניה של בבל בתור תלמידי חכמים היחידים שקובעים סדר יום התורני, ואנשים מתחילים להתפזר יותר, ומתחילים תלמידי חכמים גדולים לצוץ במקומות אחרים. אחד מהם דיברנו עליו לפני שבוע, זה הריף. היום אנחנו נדבר על רבנו גרשום ובעקבותיו רש"י. רבנו גרשום נמצא במגנצה, והגיע בעצם שעה של יהדות אירופה לקחת את הלפיד הזה ולקדם אותו. השורשים של משפחת רבנו גרשום מאיטליה, גם זה דיברנו, רבי קולינימוס מאיטליה, בעצם תפוצת אירופה היא לא תלויה כבר במרכז התורני בבבל, ומרומי, איטליה, עולים לצפון ומתיישבים באזור צרפת, גרמניה, ובזה מקימים מרכז יהודי מאוד מאוד עשיר, ורבנו גרשום מאור הגולה הוא אחד המרכזיים שבהם. בסדר? הביאו טוש, אז נעשה בכל אופן. מה? זה נמחק? זה נמחק כבודו? עוד שזה לא נמחק. זה נמחק? קשר, לא? כן, עושה. אתה מסתדר? כן. שיר אולי משהו. מה? לא, זה קשה, אני לא הייתי מצליח, זה עובד. כן. אני מספיק. נראה לי זה לא נמחק, נראה? בקושי. טוב, אז נעשה פה בגדול. זה אפריקה. משהו כזה. פה זה ארץ ישראל. פה בבל. פה אפריקה. פה. זה בגדול. ספרד. נכון? פה צרפת, פה גרמניה. בסדר?
פה איטליה.
רגע. פה איטליה. בסדר? זאת אומרת, פה בריטניה. זה חשוב, בגלל ש... למה זה חשוב? כי... טוב, פה זה כבר... שווייץ, אוסטריה, שווייץ ופולין, כן? ליטא, רוסיה, אין יהודים פה במזרח, אין. יש יהודים רק כאן, בבבל וכאן. זה כאן, זה רחוק. ארץ ישראל, סוריה, עיראק, איראן, חידקת פה. בסדר, אבל אנחנו כבר לא מדברים פה. היהודים בעצם הגיעו, פה זה מצרים, ופה זה מרוקו, פחות יותר. היהודים מבבל הגיעו בעצם לכאן. לכאן ולכאן. עכשיו, היהודים פה באיטליה עלו לכאן. בעצם משני גלים.
למה לא חזרו לארץ ישראל?
למה לא חזרו לארץ ישראל? כי אין כלום בארץ ישראל. כלום. אין כלום. אין. אין שום דבר בארץ ישראל. אין יהודים, אין תלמידי חכמים, אין חיים. יש פה שלטון. בהתחלה המוסלמים לא נותנים להתיישב פה, אחר כך הנוצרים יעשו פה בעיות מאוד מאוד גדולות פה בארץ ישראל, ואל תשכח שהקדוש ברוך הוא גזר גלות, זה גלות. הגלות זה אומר שאי אפשר לחזור. היהודים ידעו שאי אפשר לחזור רק בצו אלוקי, והגויים עשו... מה?
הם היום חושבים ככה, לא? באיזשהו
מובן. מי?
לא יודע, יש יהודים כאלה שאומרים, כאילו,
אנחנו די
בגלות,
עדיין לא הזמן. טוב, יש כאלה ויש כאלה. אבל אז כולם היו כאלה. זה ההבדל. כן, אנחנו ישיבה ציונית. בכולל, בטוב נשאר. שומע. לא יכולים. הקדוש ברוך הוא לא מרשה.
מצוות.
אני לא יודע מה זה אילו, אם אני רכב טוב, אני לא יודע. טוב, הלאה. לא עלו, אפשר לענות לארץ ישראל, שערי ארץ היו נעולים, היה פה מלחמות עולם, הרי הערבים כבשו פה את ארץ ישראל, פה טורקיה, כן, טורקיה יש לזה גם פה טורקיה, בסוף טורקיה זה יהיה לזה מקום מאוד מרכזי. אבל בעצם אנחנו נראים פה, יהדות אשכנז התחיל מפה, צרפת גרמניה פה, כך זה יתפשט למזרח, אבל זה עוד 500 שנה, אנחנו יש לנו הרבה זמן, אז זה יתפשט. זה המפה של היהודים. בבל, זה המרכז שהיה, ולאט לאט עוברים יהודים. העריף היה כאן. זה ישחק משחק מאוד מאוד מרכזי, כי זה יהדות ספרד, צרפת, יהיו שני מרכזים, אבל זה נלמד בהמשך. פה ופה. פה זה חכמי הדרום, שהם היו יותר קשורים לספרד, אבל כל זה בעזרת השם נראה. טוב, הלאה. בסדר, בכל אופן רציתי קצת להראות. עכשיו, רבנו גרשום, מאור הגולה, מה הוא עושה בעצם, רבנו גרשום? קודם כל, רבנו גרשום עובר על כל השס. הוא עובר על השס ומנסה לתקן נוסח התלמוד, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי, כי אתם מבינים שכל אחד רשם מה שהוא רצה לתלמוד, וכל אחד היו גיליונות כאלה או גיליונות אחרים, ולכן רבנו גרשום, הוא מנסה, עובד שנים, לקבוע נוסח מדויק של התלמוד. והוא מתחיל להסביר את התלמוד בכתב, כותב פירוש, בעל פה, ואומנם נשארנו מעט מאוד בידינו של מה שכתב רבנו גרשום מאור הגולה, אבל תלמידיו היו תלמידים שהשפיעו על כל העולם כולו, כמו שאנחנו נראה, אחד מהם המרכזיים, זה רשי. אמנם רשי לא למד אצל רבנו גרשום, כמו שאמרתי, רשי נולד ב-1040, ורבנו גרשום נפטר ב-1030, לכן הוא לא למד אצלו. אבל כל תלמידיו של רשי, כל תלמידיו של רבנו גרשום, הם רבותיו של רשי. בסדר? רשי כותב בשום מקום, הוא כותב, רבנו גרשום, שאיר עיני הגולה, וכולנו מפיו חיים. וכל גלות אשכנז, תלמידי תלמידיו הם. ככה כתב רשי בשוט, ויש איזה שוט לרשי. טוב, הלאה.
כמו רבנו גרשום היה הרב של, כאילו רשי למד את התורה של הפרגור ראשון, למה היום הגמרא דווקא רשי הוא של הפרש?
רגע. כשנסביר על רשי, אתה דבר לא תשאל את השאלה. שנייה אחת. כן, ידידי.
רבנו גרשום זה מי שמופיע במערת המצב?
כן.
למה לפעמים זה רבנו גרשום במסכות אחרות? כי אין לנו הכל.
העדפה זה רבנו גרשום?
לא העדפה. רבנו חיינו הוא קדום לרבנו גרשום. זה לא משנה. יש רבנו חיינו ורבנו גרשום עשו אותו דבר. הם ניסו לדייק בנוסח של השאס וכתבו כמה הערות. זה לא פירוש מספיק. עוד פעם, זה לא שיש לנו הכל. זה לא שרבנו גרשום לא ידע הכל. אבל הפירוש שקיבלנו הוא לא פירוש מספיק. ודאי שרשי הוא מושפע מהפירוש של רבנו גרשום. ודאי שרשי מבין את חשיבות הפירושים. אבל עוד שנייה, נדבר על זה. שנייה, אנחנו עדיין בקודם. טוב. אז
כל האלה באשכנז מסוכנים עם
עריף? מסוכנים באותה תקופה לא היה. אבל הם לא מסוכנים בכלל עם עריף.
לא,
בגלל שבעצם הקשר בין הצפון לדרום, שזה 3,000 קילומטר, כן? זאת אומרת, משהו כזה. צרפת כולה זה 1,200, אז עוד את הים שצריך לעבור בשחייה. בקיצור, זה הרבה. לא הגיע, עריף לא הגיע אליהם.
הם ידעו שהוא מוציא את הרבה?
יכול להיות שידעו, אני לא יודע, זה קשה מאוד לדעת. אפילו רשי ורמב״ם, הרמב״ם לא ראה את רשי. שהרמב״ם זה 1,205. 1,135. נפטר ב-1,205. 1,135 ולא ראה את רשי. ורשי נפטר ב-1,105. זאת אומרת, הרמב״ם נולד 30 שנה אחרי הרשי, ולמרות הכל הוא לא ראה את רשי. כי לא היה דפוס, לא היה תקשורת, לא, זה מאוד מאוד מסובך לפרסם דברים כאלה. הרמב״ם הוא הראשון שבעצם ספריו יגיעו גם לדרום, לצפון. ולמה? זה צריך ללמוד בנפרד, בזרועת השם. הלאה. לכן הם לא היו מסוכנים.
למה מרכז יהדות יובל מתפזר?
מתפזר בגלל שלוש סיבות. דיברנו על זה. אחד, זה בגלל המסחר, שהרבה מאוד אנשים רוצים לעזוב את בבל ולעשות כסף, ולחיות חיים אחרים. בבבל יש דוחק, יש פה, יש שם. וגם אין כל כך מקורות פרנסה. אנשים עוזבים, הלכו לאמריקה. למה היהודים יגרו לאמריקה? אחד, שתיים, מפחדים שהשלטון יתהפך שם. שלוש, מה שפחדו כל השנים, שלא יהיה מרכזי תורה במקומות אחרים, מופרך. הנה, בבקשה. יש פה מרכז מאוד מאוד גדול, יש פה מרכז גדול, יש בספרד מרכז, ויש בזה מרכז. אל תשכחו שארצות הברית לא היה בזמנו. זאת אומרת, כל העולם הוא נע בין עד לפה, זאת אומרת, כל החלק הזה אין לנו, בעולם לא היה. היה רק תרנגולי עוד שם, אבל זה לא היה. זאת אומרת, יש לנו את זה. יש לנו בבל, ויש לנו את המזרח הרחוק. עודו. אבל בעודו אין כלום. גם בעודו הם עובדי עבודה זרה. אל תשכח. עודו, כל המקומות האלה, טיילנד וכל זה, זה עובדי עבודה זרה. אז אולי היה קצת מסחר איתם, אבל פחדו מאוד מהם. פה לפחות, בכל המדינות האלה, כולם מאמינים באל אחד. אני אגיד את זה ככה. כולם מאמינים פסיק, שזה חידוש עצום, וכולם מעניינים באל אחד. לא היה אתאיזם. היו נוצרים אדוקים, היו קתולים אדוקים, היו מוסלמים אדוקים, ולהבדיל, היו יהודים אדוקים. מה אתה רוצה אתה? כבודו, אני מדבר איתך.
אתה הגיעו את
אוסטרליה? אוסטרליה? אוסטרליה זה לא כל כך פשוט שגילו כל כך רחוק, כי בסופו של דבר זה די קרוב יחסית. אתה אבל לא יודע מתי גילו. לא יודע אם, לא יודע.
הרב, למה הם התפזרו? למה אתה אומר שהיה חשוב לפזר את התורה? כאילו למה...
אני לא אמרתי שהיה חשוב לפזר את
התורה. ככה הייתה כזה שהם נורא רחצו
שהעולה... לא, 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 לא אמרתי דבר כזה.
למה?
רק שנייה! אני מדבר, רק נשמתי שנייה. שנייה, תקשיב טוב. לא אמרתי שרצו שהתורה תתפזר. רק מה שפחדו שלא יוכלו להגיע לאירופה כי לא היה תורה. עכשיו פתאום אומרים להם יש תורה גם באירופה. אז החשש הזה נמוג, אתה מבין? לכן זה נתן להם הרבה יותר אפשרות לצאת. אם לא היה תורה בשום מקום, אנשים פחדו. איך אנשים הגיעו לארצות הברית? אמרו, מי שיוצא. רבנים התנגדו בפולין לפני השואה, ב-1910, כן, כשהיה גל גדול של פוגרומים בקיצ'ינב ב-1905, ואנשים התחילו להגר לארצות הברית ולדרום אמריקה, רבנים התנגדו, אמרו, הם הולכים לאבד את כל התורה. וזה גם נכון. זה גם נכון. זה שהיהדות ארצות הברית היום היא מאוד מאוד התחזקה מבחינה תורנית, קודם כל זה על אחוזים מאוד מאוד קטנים, אחוזי התבוללות שם הם עצומים. כן, עצומים. זאת אומרת, זה הרוב המכריע, הם נישואי תערובת. וגם רק עכשיו, אחרי שראשי ישיבות מהשואה כבר הגיעו, ישיבת מיר הגיעה, רב רון קוטלר, קיצור, לא משנה, זה אולי פעם נגיע לשם. אבל פחדו נורא שהיהדות תיעלם שם. והתנגדו, התנגדו. מי שעלה לארצות הברית של אז, לאמריקה, קראו עליו קריאה, אמרו, מה, זה הולך לאבד את כל התורה שלו. וזה לא, זה לא גם לא, שזה לא נכון. טוב, אפשר לחזור ל... כן.
כמה השפעה הייתה אז לרבנו גרשון אם לא היה תקשורת ולא היה... כמה השפעה אז כבר הייתה לרבנו גרשון אם לא היה תקשורת?
אתה צודק, אבל בגלל שהקהילות היו מאוד מרוכזות, מרוכזות הקהילות, יש פה קהילות, יש פה קהילות, יש בגרמניה וצרפת קהילות קרובות, אתה מבין? נכון שצריך איזה חצי יום לנסוע מזה סוס, אבל גם חצי יום זה לא כזה נורא. והקהילות האלה מאוד מגובשות, ו... והוא מנהיג את כל הקהילות האלה. אז זה נכון שלא היה לו השפעה במרוקו. זה לא כמו היום, הרב עובדיה הוציא פסק, אז כולם דנו בו, ותקשורת לא קיימת. טוב, קדימה. אז זה לגבי רבנו גרשום, מאור הגולה. מעמדו הוא חזק מאוד, הוא פוסק, הוא מכריע, הוא מנהיג את הציבור, ומצד שני, הוא פעל מאוד מאוד בהפצת התורה ברבים, כמו שאמרתי, הוא מנסה להסביר את הגמרא, לתת המון שיעורים ולנסות לשכנע אנשים לגדול בתורה ולגדול בהבנת השס. מה שאנחנו יודעים מרבנו גרשום, זה התקנות שלו, הרבה מאוד תקנות, תיקן רבנו גרשום באור הגולה. אנחנו לא מכירים כל כך את הדברים, אבל אסור לישא שתי נשים, זה אחד הדברים הכי מפורסמים שלו. אסור לגרש בעל כורחה של אישה, אסור לקראת מכתב, אסור גם לקרוא לאנוסים, אתם יודעים שכבר מתחילים אנוסים, זאת אומרת אנשים שהנוצרים כבר מתחילים לעשות בעיות ולנצר אנשים בעל כוחם, אז יש המון תקנות של האנוסים, תקנות בנושא אישות, תקנות בנושא ריבית, יש פה המון דברים שרבנו גרשום תיקן. לולא המעמד החזק שלו, ודאי שהוא לא יכול לתקן שום תקנה. אדם שאין לו מעמד לא יכול לתקן תקנות. הוא יתקן תקנות, יגידו, טוב, אמר, אז מה אם הוא אמר? אבל רבנו גרשום קיבלו את התקנות שלו. תבינו שביהדות האשכנז, מה שרבנו גרשום תיקן, למשל, לא להתחתן עם שתי נשים, היו דיונים שלמים גם בחייו, והוא תיקן זה לאלף שנה. אלף שנה. אמנם זה נגמר. עכשיו חידשו את זה קצת. לא רוצים שיתחתנו עם שתי נשים. אבל כן, תקנו את זה לאלף שנה. אלף שנה זה לא תקנה, אתה אומר, שלוש שנים וחצי. לא שמיטה, זה אלף שנה. וזה יחזיק אלף שנה, תחשוב. אמנם התימנים לא שמעו על זה, דיברנו על זה פעם. התימנים לא שמעו על תקנה של רבנו גרשום.
הוא קבע שזה לאלף שנה?
מה?
הוא קבע שזה לאלף
שנה? אני לא יודע אם הוא קבע או שהציבור קבע. אלף שנה מבחינתם זה, אתה מבין מה זה אלף שנה? כמו שאתה אומר עכשיו, בוא נדון אלף שנה. זה אחרי ההורי החושך. כאילו, ועוד הרבה אחרי. וגם חשבו שהגאולה תגיע, לצערנו. אמנם זה מתקרב, אבל...
למה קבעו את זה בכלל?
מה?
למה
קבעו לא להתחתן עם שתי נשים למשל? כי הוא ראה שהדור הוא כבר לא יכול שתי נשים. זה גורם לסכסוכים, גורם לבעיות. זה לא כמו פעם שאישה הייתה חצי שפחה. היום זה... היום טוב שיש לנו תקנות רבנו גרשום, אחרת כל איך היו בכלל ומאשפזים אותנו. הקדים את זמנו. יש להם הרבה שאלות היום, לא יודע מה שאלות. אני לא אוהב את השאלות האלה. מה?
אם יש רב במעמד ממש משפיע,
אנחנו נתקן
היום תקנה ש...
לא להתחתן עם שאים. אישה אחת ואי אפשר. ודאי, מה זאת אומרת? הרבנות הראשית קבעה תקנות, מקום המדינה, הרבנות הראשית קבעה תקנות שיש להם תוקף. בהמון דברים. לזון את הילדים, בגמרא אפשר צריך לזון את הילדים עד גיל 6. הרבנות הראשית הרחיבה את התקנה לגיל 18. זו הייתה הסכמה של כל גדולי ישראל. והתקנה הזאת קיימת היום בכל דיון של גט וחלוקת רכוש. הדבר הזה הוא כמו חוק, אתה מבין? טוב, יש המון תקנות, אנחנו לא עכשיו, אם אתם רוצים פעם ניתן שיעור על תקנות, זה מרתק תקנות, אבל זה... זה לפי הדור, לפי הדברים. ויש תקנות שהבינו שאי אפשר, נגיד, לא להתחתן עם שתי נשים. זה דבר שרבנו גרשום הבין שזה לא בגלל הדור שלו, זה שעכשיו הגיע העת לתקן את זה. למרות שמן התורה מותר להתחתן עם שתי נשים. אז זה תקנה. טובת הציבור.
אבא, אתה יודע, חכה, הוא עשה משהו
כמו ראי? לא, הוא רק פירש את התלמוד. עוד מעט נראה שהספרדים הם היו יותר בצד פסק, והאשכנזים היו יותר בצד הפירוש. בסופו של דבר אנחנו נהנים משני הזרועות האלה. אנחנו לומדים רש"י, כי בלי רש"י אנחנו בכלל לא מבינים מה קורה. מצד שני, אנחנו לומדים רמב"ם, או ריף. טוב, אז זה... טוב, אז זה לגבי התקנות של... קצת ככה מהתקנות. טוב, הלאה. אז דיברנו על תלמידי תלמידיו של רבינו גרשום. רש"י, ראשי תיבות... רבן של ישראל. טוב, רש"י דמות כמעט אגדית, אין לנו כמעט שום מידע עליו. זאת אומרת, שום מידע ביוגרפי, אין לנו. אנחנו יודעים רק איפה הוא נולד, אנחנו יודעים מתי הוא נפטר, זה אנחנו יודעים בבירור, בגלל שבפירוש השעס שהרשב"ם, הרשב"ם היה נכד שלו. נראה שהוא הרג בנות, שלוש בנות שהתחתנו עם גדולי עולם, שהם נקראים תלמידי חכמים גדולים, והנכדים היו בעלי התוספות. אז הרשב"ם הוא היה אחד מבעלי התוספות, והרשב"ם למד עם רש"י, הוא נפטר כשהוא היה בן 20 פלוס, בכל אופן הוא זכה ללמוד עם רש"י, עם סבא שלו, והרשב"ם המשיך את פירוש רש"י על הש"ס, ובאיזשהו מקום... הוא כותב מה?
זה אצלנו במסכת.
בבטרה, מפרק שלישי, כן. אבל כמה מסכתות יש? במכות, יש בכמה מסכתות יש? בפסחים. אז, והוא כותב שם את תאריך פטירתו, אני חושב שזה בכפתת תמוז. הוא נפטר בכפתת תמוז, והוא היה בן 65. 1105. בכל אופן, רש"י, לא ברור בכלל מה היה חייו. אין לנו מידע. יש לנו מידע רק על הילדים שלו. יש השערות שרש"י עסק בייצור יין. אבל זה השערה. למה אומרים שיש השערה כזאת? ולמה הוא לא היה נגר? כי רש"י, כל פעם שמדברים על יין בש"ס, הוא מעריך. תסתכלו. הוא מעריך ומסביר בפרוטרוט. הרי רש"י הוא קצרן, מקצר. אבל רש"י הוא מדבר איתך על זמירת גפר, מסביר, מתחיל להסביר לך, יש עיניים, יש פה, יש שם, תעשה ככה, תעשה ככה. אז כנראה שהוא היה בקי גם ביין. דרך אגב, הוא גר שם. זה חבל, מה שנקרא חבל שמפניה. מי ששמע על זה.
אבל יש ספר על רש"י שמתאר את קורותיו, את מה שעושה, את מה
שעושה. בסדר, גם אני יכול לכתוב ספר על רש"י. השאלה, זה יש ספרי ילדים שמסבירים כל מיני דברים כדי להקריא. יכול להיות שזה טוב, אבל יש שאולי זה נכון, אני לא יודע. בכל אופן, על רש"י אין לנו שום מידע. אין לנו מידע, לא יודעים מי זה ההורים שלו. יש רק את הסיפור הזה עם המרגלית, שהם מספרים בכל זוכר חמינו חלק בב, ועם הפרה של אמא שלו, שיש את הגומחה שם בעיר תרועה. כן, יכול להיות.
איזה תפקיד הוא היה?
מה?
איזה תפקיד הוא היה ראש ישיבה?
לא, זה כן, הוא בנה ישיבה, זה נראה עוד שנייה, זה כן, זה היה לו ישיבה, והוא לימד תורה, ובסדר, טוב. עכשיו רש"י, אז אמרנו, זה דמות כמעט אגדית, אני חושב שהוא לא זכה לשום חכם לפניו ואחריו. שמה? שפירושו הוא נעשה בעצם הפירוש המרכזי הקבוע לחומש, אל תשכחו, לתנ"ך כולו ולתלמוד כולו. זאת אומרת, זה לא רק שהוא בשעות הפנאי כתב על כמה פסוקים, הוא כתב על כל התורה והנ"ך, הוא כתב פירוש, ואחר כך עשה עבודה ענקית על התלמוד. מה היה המניעים שלו? ברור ש... דרך אגב, למה קוראים לו רש"י? רבי שלמה?
יצחקי.
איזה יצחקי? אין שמות משפחה. יצחקי. קוראים לו יצחק. אבא שלו יצחק, אז קוראו לו יצחקי. למה לא קראו לו רבי שלמה בלבד? כי הראשי תיבות שלו זה רש. אז לא רצו שיהיה רש. רש זה אני. לא רצו רש"י, רש. רצו... אז או שקוראים לו שר, בראשונים ועשו שר, הפרו את התיבות במקום רש, שר. או רש"י. כי רבי שלמה של יצחק. מי זה יצחק? אבא שלו. טוב, בכל אופן, רש"י, מה המניעים שלו? בעצם רש"י מבין שכדי לפזר ולתת גישה לתלמוד, כמו שרבינו גרשום בינינו, כמו שרבינו גרשום ניסה להנחיל בגדול, צריך בהכרח לפרש את התלמוד. כי הספר הזה הוא ספר חתום. זה נכון שבתקופת הגאונים למדו תלמוד והבינו מה שכתוב, אבל היום אומר רש"י, מבין רש"י, שחייבים לכתוב כרגע, חייבים לכתוב פירוש. ולכן רש"י יעסוק כל ימיו בפירוש. לא בתרגום, בפירוש. זאת אומרת, בניסיון להסביר שורה שורה, פסוק פסוק, בתורה, בנח ובתלמוד, בעצם במילים פשוטות, מה כתוב? לתת הסבר לאדם הלומד. בסדר? זה חידוש. אין בן אדם כזה בעולם עד שרש"י נולד. זאת אומרת, אין בן אדם עדיין, תראו, אני אומר, כשאני אומר אין, זה לא שעשיתי מחקר, כן? יכול להיות שהיו והלכו לנו הדברים, אבל אין בן אדם שעשה עבודה כזאת. העבודה הייתה בינתיים, או של לקחת סוגיות בתלמוד ולכתוב עליהן פסקים, זה הגאונים עשו, או לתמצת את התלמוד לספר של פסקים, זה הריף עשה, או זהו. עכשיו בא רשי ואומר, איך אפשר לדבר על התלמוד בלי להבין את התלמוד? בוא נבין את התלמוד. אז איך אתה תבין את התלמוד? אני אסביר לך את התלמוד. פה כתוב ככה, שנייה, פה כתוב ככה, ואז הוא מפרש לאט לאט את הדברים שכתובים בספר. זה הספר היסודי הראשי של עם ישראל. צריך להבין שכשהולכים להדפיס את התנך בפעם הראשונה בהיסטוריה, 1485, הדפסת התנך בפעם הראשונה בגרמניה, לא יהיה תנך בלי רשי. גם בפעם הראשונה שידפיסו את התלמוד, לא יהיה תלמוד בלי רשי. זאת אומרת, כל גדולי ישראל הבינו שזה האורים ותומים, אם תרצו, של התלמוד. זה משהו מאוד 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 ייחודי. מאוד ייחודי. כן, מה רצית?
איך למדו לפני כל הרבנים?
איך עשו מה?
איך למדו לפני? איך הבינו לפני?
בעל פה?
על פי פורשים שבאו מסורות?
לא, גם מסורות, וגם כל אחד הבין משהו. כתוב, מתי קוראים את שמה בערבית? הסבירו.
אלו השערות, לא? לא דווקא משהו.
לא, אבל גם רשי זה השערה. זאת אומרת.
כאילו, השערות, זה אומר איפה השערות?
לא, כן, זאת אומרת, השערות זה לא נשמע טוב.
זה השערות על פי נבואה?
לא, זה נבואה. נבואה זה נגמר בבית שני. זה 930 שנה לפני. אין נבואה, זה... מנסים להסביר מה כתוב בתלמוד. מנסים להסביר. אבל הרוב בעל פה, גם רבנו גרשום הבין את החשיבות של זה, הוא מתחיל לכתוב. רשי השתמש בגיליונות של רבנו גרשום. רק שרשי עשה את זה הרבה 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 יותר מפורט, הרבה יותר רחב. רשי כתב 3 פעמים את הפירוש שלו. פעמיים טיוטה, ופעם אחת הוא חתם על זה. לכן תוספות לפעמים מביאים רשי, אתה מחפש ברשי, אתה אומר זה לא קיים. אז מה אתה אומר? מאיפה התוספות הזה, נכון? יש תוספותים כאלה. כתוב בקונטרס, מה זה קונטרס? קונטרס זה קונטרסים, זאת אומרת, זה פרשיות כאלה.
למה לא לקחו את כל הקונטרסים ועשו אותם אחרי רשי, כאילו, למה המשיכו, למה
השבעה המשיך
לכתוב,
זה
לא
קורה מהתוכים
של רשי?
לא הבנתי.
הרי אם רשי כתב שפעמיים בעד...
כי רשי לא רצה, רשי אמר שזה טיוטה. רשי חשב שזה לא ראוי. רשי הבין את מצבו. רשי לא כתב בשביל הילדים שלו סיפור אלף לילה ולילה. רשי הבין שהפירוש הזה, זה פירוש מאוד מאוד עקרוני. הוא ניגש אליו, הוא עשה אליו גלות רשי. רשי הלך לבדוק במלא מקומות. רשי זה כן אנחנו יודעים, שהוא ערך גלות. ואחרי שהוא ערך גלות, הוא ראה, אני חושב שכתבתי את הסיפור הזה בשום מקום. שנייה. כן, הלך לשבע שנים. למה הוא הלך לגלות? כדי לבדוק אם יש עוד חיבור כחיבורו. כשראה שאין בנמצא, פרסם את החיבור. קונטרס, כן? הוא לקח את רבנו גרשום והוסיף 3 מהדורות שונות. וקיבלנו את המהדורה בטרה של פירושו. קונטרס היא קיצור של בלטינית. זה קומנטריוס. קונטרס, כן? זה בכל אופן, זה קומנטריוס, זאת אומרת, למדתי לטינית 4 שנים. קומנטריוס זה אומר פירוש. לא, זה נכון שלמדתי לטינית 4 שנים, אבל בשביל זה לא יצא ללמוד לטינית בכלל. טוב. מה?
מה זה רשי ישן שמוקיד
פעמים? רשי ישן?
כן,
קצת
נראה לפרשה האחרונה היה את זה.
כן.
הרשי ישן.
רשי ישן.
ככה קוראים לזה?
כן, כנראה שזה כאילו קדום למה שאנחנו מדברים עכשיו. הרגע, המטרה שלו לא הייתה לחבר, אלא, כן, להסביר. להסביר, להסביר את המילים, כי אחרת, איך ידונו בתלמוד?
איך שדנו עד עכשיו?
מה?
איך שדנו עד עכשיו?
אתה צודק, אבל אתה רואה שלאט לאט זה הולך לאיבוד. לאט לאט כבר לא מבינים את הפירושים. גם רשי חשש... שבסוף, טוב, זה מה שקרה גם, אבל הוא חשש שלא יבינו, ואז כל אחד יגיד את הפירוש שלו. טוב, זה מה שקרה. לומדים סוגיה, אז הריף אומר ככה, רבנו תם אומר ככה, התוספות אומר ככה, הרמב"ם אומר ככה, כן, ככה זה. אבל לא רצו, רצו תורה.
זה הטוב שבדבר, זה לא שאפשר כאילו לראות את ה...
הצדדים השונים.
זה תמיד מתפתח, תמיד גדל, בעצם מה שסתם מדבשים אותו.
וואלי זה.
זה מסוכן קצת מה שאתה אומר. להתפתח ולהתקדם זה אומר שאפשר גם להגיד מה שרוצים, אתה מבין? זה הבעיה. רש"י לא רצה שיגידו מה שרוצים. הוא היה נגד הקדמה והלייט. הוא היה שמרן. טוב, אני שומע מה שאתה אומר, אני לא חולק, אבל צריך להיזהר. רש"י סותם דברים מסוימים, ואתה רואה שבסוף הוא לא סתם. כי תמיד מתחשבים בפירושו, אבל יש פירושים אחרים. הנה, אפילו הנכדים שלו, כל התוספותים אומרים, סבא אמר ככה, אבל בתכלס. זה לא בדיוק סבא, בגלל שמי שכתב את הבעל התוספות זה לא רבנו, רבנו תם, הוא רבנו תם ריבר, חשבם, הם אמרו תירוצים. מי שכתב את התוספות זה דור אחרי, אבל טוב, כשנימד על התוספותים, נסביר בדיוק את זה, כי זה נקודה מאוד מאוד יסודית ב... בהתקדמות פה, בפיתוח של הפסיקה. טוב.
מה, למה קיבלו דווקא את רש"י? מה יכול להיות שלו?
הקדושה שלו.
אין להם משהו כאילו...
למה קיבלו את החפץ חיים?
לא יודע.
אני אומר לך, אני רואה שאתה יודע, ואני מסביר לך. הם קיבלו אותו כי הוא היה קדוש. טוב, זה בכלל שאלה כללית, שלא דיברנו על זה אף פעם, כי זה לא הנושא של השיעור שלנו. אבל למה בכלל יש פוסק שהוא יותר מרכזי מפוסק אחר? זה בגלל השגחת השם. הקדוש ברוך הוא לא יצא לפנסיה, הוא מדריך את העולם, הוא מכוון. למה כל יהדות אשכנז קיבלה את החפץ חיים? אתה יודע איזה גאוני עולם היו באותה תקופה. לא אמרתי שהחפץ חיים לא היה גאון. הוא היה תמיד חם עצום, אבל היו מלא. אז למה הוא התקבל? כי הוא היה... לא יודע, כי הוא היה קדוש, כי הוא היה צדיק. כי הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה. אז ככה זה עובד. למה התקבל רש"י? קודם כל הוא היה הראשון שעשה את זה. לא היה פירוש אחר. היה לו זכות בחורה. וחוץ מזה, העריכו אותו. העריכו אותו ביותר. את הקדוש ברוך הוא עשה שהפירוש שלו התקבל. זה השגחת השם.
אבל עכשיו שבאים לפעול, גם הקדוש ברוך הוא רוצה, עכשיו
צריך לבחור
יש קריטריונים, לא?
כן, אבל קודם כל הקדוש ברוך הוא יש ודאי קריטריונים.
לא,
לנו אנחנו לא יודעים את הקריטריונים. מה שאנחנו רואים בתכלס בפועל, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מכוון את ההיסטוריה. אתה רואה את זה, למשל, אתן לך דוגמה. לנו יש תוספותים, נכון? בש"ס יש תוספותים פה. יש תוספות פה. התוספות הזה זה אחד מיני רבים. איפה כל התוספותים האחרים? רובם עבדו. רובם עבדו. היו אלפי תוספותים. התוספותים לא כתבו פעם רק דבר אחד. התוספותים זה 400, זה 220 שנה של יצירה תורנית. אז איפה זה נעלם? זה מה שהם כתבו ב-220 שנה? לא, תוספות כתבו מלא דברים. כשהלכו להדפיס את זה, התוספות הזה התקבל. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מכוון. אתה רואה שיש פירושים שעבדו, אתה רואה שיש פירושים שמצאו אחר כך חזרה, אתה רואה, יש מלא דברים שקורים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את הבירה. טוב, אז זה צריך להסביר אולי בנפרד. טוב, אני לא יודע, היום לא כל כך למדנו, אבל מה שכן ראינו, טוב, לא סיימתי את זה.
אני חושבת פירוש התורה.
מה?
למה הוא כותב פירוש התנ"ך?
מה זאת אומרת? כי אנשים לא הבינו את הפסוקים כבר. לא הבינו מה כתוב. אז בתורה היה קצת יותר קל, אז בתורה הוא מביא גם מדרשים, הוא מביא פשוטו של מקרא. בכלל מה זה פשוטו של מקרא? פעם היו אנשים, היו קוראים פסוקים, היו רואים כל מיני תיאוריות. רש"י הבין את זה. אמר, מה? אנשים יתחילו להגיד לי מדרשים ולהמציא מעצמם, זה מה שאתה אמרת. אז רש"י אומר, לא, זה פשט. קודם כל תלמד את הפשט. כל מיני תלמד את הפשט. אתה מבין? חוץ מזה, בנח, אנשים לא הבינו כבר את הפסוקים. לא ידעו דקדוק. אל תשכח, אנשים לא מדברים עברית. אנשים לא מדברים עברית, אין להם בכלל... בבבל עוד דיברו עברית. אחרי 100 שנה כבר דיברו פה גרמנית. זהו, כאילו, אתה מדבר איתי עניינים דקדוקיים, רש"י מתעסק המון בדקדוק. גם אבן עזרא מתעסק בדקדוק, כי זה מאוד חשוב, מה השורש של המילה? אם אתה לא יודע מה השורש של המילה, איך אתה יכול להבין פסוק? מאיפה המילה הזאת? מה היא אומרת? פסוקים ביוב, פסוקים בתהילים. כבר לא הבינו מה שכתוב בתנ"ך. אתה מבין מה שקורה? אני לא מדבר איתך על גם התורה, וידבר השם משה למור, אולי הבינו. גם אני מבין את זה. אבל את הפסוקים של הברכות של יעקב, ואת שירת הזיר, לא הבינו, אנשים כבר לא הבינו מה שכתוב בתורה. זה, 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 נער די כזך, אומר ביידיש. כן.
מה
הקטע
שנכתב
ראשי?
זה
לא
המצאנו את זה?
זה קטע לא טוב. כתב ראשי, זה לא ראשי המציא. זה בגלל שפחדו שישנו דברים, שהגויים התערבו, אז המדפיסים, הם התפיסו וקוראים זה כתב ראשי, אין זה שום קשר לראשי. טוב.